שהחלו להיבדק בעולם, וכמובן על התחלואה בקורונה, כמה אנחנו במגמת ירידה, לאחר שהבוקר יש עלייה קטנה לעומת מספר המאומתים בשבוע שעבר. כל זאת ועוד בשעה שלפנינו, אבל תחילה הכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות ישראל בן צבי, בוקר טוב.
בוקר טוב איתי, אלה הכותרות לבוקר זה. ממעלה הבחירות בארצות הברית, הנשיא טראמפ מתייחס להודעה של בית המשפט העליון כי יאפשר ספירה מאוחרת יותר של הקולות גם לאחר יום הבחירות יום שלישי. טראמפ אמר מיד לאחר הבחירות עורכי הדין של המפלגה יטפלו בעניין. עלייה במספר חולי הקורונה בישראל, ביממה האחרונה הותרו 650 חולים חדשים, 3% ועשירית מכלל הבדיקות חזרו חיוביות. בישראל כעת 372 חולים קשים, 170 מתוכם מונשמים. בעוד ישראל יוצאת מהסגר השני, בריטניה נכנסת לסגר ארוך. על פי הערכה, הסגר ייכנס לשנת 21. צהל הרס הלילה את ביתו של המחבל שרצח את הרב שי אוחיון בפיגוע הדקירה בפתח תקווה לפני כמה חודשים. נשיא צרפת מקרון ביקש משר הפנים שלו לצאת לטוניס לדון שם במאבק בטרור לאחר גל הטרור האסלאמי שפוקד את המדינה בימים האחרונים. בשל מזג האוויר, כביש 90 מצומת עין גדי למלונות ים המלח חסום לתנועה בשני הכיוונים. התחזית היום גשום וסוער. אלה הכותרות.
ישראל בן צבי, תודה רבה. בוקר טוב. אז אנחנו נתחיל, קודם כל נודה לאורך אבי גדלוביץ' ולראש מחלקת החדשות אסתי פלד, לטכנאי שלנו מוטי קופפר. אנחנו מתחילים. אז את התוכנית הבוקר אנחנו נפתח כמובן עם הבחירות לנשיאות ארצות הברית, ונאמר בוקר טוב לכתבנו לענייני חוץ, שלמה ריזל, שלום.
בוקר טוב איתי.
זה לא נכון לומר יממה לפתיחת הקלפיות, כי למעשה הקלפיות נפתחו ולמעלה מ-90 מיליון מצביעים כבר ממשו את זכותם. עוד מעט ניגע באמת כמה אנשים מתוכם הצביעו לדמוקרטים, עד כמה שניתן להבין באמת על פי המדינות, אבל איך זה נראה כרגע על פי, אני ראיתי גם כמה שינויים בסקרים ממש ביממה האחרונה, והאם באמת הסיפור הזה עדיין לא גמור, וטראמפ יכול להפוך את הקערה על פיה, כמו למשל באיווה, שהוא מקבל תופס פער של 7% מול ג'ו ביידן?
תראה, אפשר לומר שמאה העימות שהראה, העימות השני לפני 10 ימים, בלילה שבין חמישי לשישי, טראמפ הפך את המגמה, ופשוט נקרא לזה, פתח פרצה, במחנה של ביידן, והתחילה דליפה רצינית שמה. באותו רגע שביידן, אם נשים את האצבע על, על, על דקה מדויקת יותר שבה זה קרה, אותו רגע שביידן דיבר על כך שהולך להעביר את תעשיית הנפט מארצות הברית, כי הוא רוצה את תעשייה יותר אנרגטית, והרגע שבו מאות אלפי משפחות בארצות הברית הבינו שהן הולכות לקראת קריסה כלכלית, כי הן ניזונות מתעשיות הפחם והנפט והגז, תעשיות שעברו מארצות הברית ושטראמפ החזיר אותן, ומבינו שבסופו של דבר, קורונה, לא קורונה, האזרח האמריקני מסתכל בבחירות על מי היטיב את מצבו הכלכלי, והם אותן משפחות, אותן מיליוני אמריקנים מבינים שהקורונה עניין זמני, כשהקורונה תיגמר וכולנו נמצא את עצמנו בפני מציאות חדשה, מציאות כלכלית חדשה ולא ברורה, שבה כל אחד יצטרך להילחם כדי להביא פת לחם הביתה, טראמפ הוא זה שמביא את החזון, ולכן גם אם לפי כל הסקרים ביידן מנצח מבחינת כמות האנשים שתצביע לו, כמות האזרחים שיצביעו לו, במדינות המפתח יש בהחלט שינוי מגמה, וכבר רואים את זה בחלק מהסקרים.
אז בוא נחזור לשאלה, עד כמה זה באמת ישפיע על קהל המצביעים שכבר מימשו את זכותם למעשה?
תראה, כפי שאמרת, יש באמת מספרים, אפשר לומר דמיוניים, של 90 מיליון בני אדם שעשו הצבעה מוקדמת. אבל בו בזמן, אני חושב שדיברנו על זה גם בפעם הקודמת, יש מדינות שמאפשרות לבטל את ההצבעה הקודמת ולהצביע מחדש. ולפי מה שאני מבין, מאות אלפים במדינות המפתח הלכו וביטלו את ההצבעה הקודמת והצביעו הצבעה שונה, סביר נניח כיוון שרוב המצביעים, רוב מוחלט של המצביעים בהצבעה הקודמת הצביעו לביידן, אותם אנשים שינו את הצבעתם והצביעו לטראמפ, ואם אתה רוצה נתונים יותר מדויקים, אז לפי סקר שהתפרסם, 66% מהמצביעים בהצבעה המוקדמת הצביעו לביידן, בעוד 33% לטראמפ, אבל יחד עם זאת, מבין אלו שהולכים להצביע ביום הבחירות עצמו, לפי אותו סקר, 67% יצביעו לטראמפ ו-27% לביידן, כלומר פער יותר גדול, ולכן הבחירות האלו הן באמת צמודות. כפי שאמרת, הבחירות לא יחלו מחר, הקלפיות יפתחו מחר, הם החלו כבר לפני 3 שבועות, אבל מחר אנחנו מגיעים בעצם לשיא, כיוון שהקלפיות יספרו מחר, ותוך כדי שאנחנו מדברים, אז ראיתי גם ידיעה על כך שטראמפ אומר שהוא מכחיש את הדיווחים בארצות הברית שפורסמו בלילה, לפינו הוא יכריז על עצמו כמעצח כבר בליל הבחירות, אבל בו בזמן הוא אומר, אנחנו נערר על האפשרות לתת לספור קולות שיגיעו בדואר אחרי יום הבחירות. מבחינתנו, מה שמגיע עד יום הבחירות...
כן, אני אפילו שמעתי שישנה מדינות שכבר עצרו את ההצבעה, בגלל שלא הספיקו להגיע... כלומר, ההצבעה לא תגיע ליעדה. טוב, בוא נדבר על הרגע האחרון, וגם על המסורת. הרי למעשה יש מסורת שנשיאים נבחרים לכהונה שנייה, יש יוצאים מן הכלל אמנם, כמדומני שבמאה או 150 שנה האחרונות היו מספר מועט מאוד, אולי 5 נשיאים שלא נבחרו שוב. עד כמה באמת הציבור, כי אנחנו רואים כל מיני מגמות, בעיקר בניו מדיה מה שנקרא, שדונלד טראמפ באמת נחשב למועמד מוביל אפילו, אמנם זה לא סקרים, זה לא איזשהו מדע אמפירי, אבל עדיין, אתה יודע, בחיפושים בגוגל, בדברים מהסוג הזה, דונלד טראמפ עוקף את ביידן בפער עצום מאוד. עד כמה באמת האמריקנים ישברו את המסורת הזאת? כי כמו שאמרת, הקורונה יכול להיות כאן אבל הולכת, אבל נשיא נמצא פה ל4 שנים, ואנחנו רואים שהבורסה במצב די טוב, אפשר לומר, למרות שבשבוע האחרון קצת יורדת, אתה יודע, מטבע הדברים בגלל בחירות וחוסר ודאות. אז עד כמה באמת המסורת הזאת תשבר?
תראה, הפעם האחרונה שבה נשיא מכהן לא נבחר שוב, הייתה בתחילת שנות ה-60, זאת אומרת למעשה 30 שנה, כאשר ג'ורג' בוש האב הפסיד בבחירות, אני חושב שזה היה ב-92 לביל קלינטון, וזה גם היה אחרי איזשהו משבר שארצות הברית חוותה, בתקופתו של ג'ורג' בוש האב. אני חושב שזה היה, כן, מלחמת העולם הראשונה, מלחמת המפרץ, סליחה, הראשונה שהייתה ב-91, שהובילה גם לאירור של סדר היום העולמי הכלכלי, כי באותה מלחמת המפרץ, הרי זה בסופו של דבר הייתה מלחמה סביב שליטה על שדות נפט, וזה משהו שבהחלט הריד הרבה כיסאות בוושינגטון, ולכן בוש שילם על זה בכיסו. אני חושב שבאמת הקורונה היא משהו גם כן שקורה באחת לכמה דורות, למעשה 1 ל-100 שנה, ולכן המסורת הזאת שלפי הנשיא מכהן ממשיך, כיוון שהוא בעצם מראה שהוא יכול והוא עושה וכולי, ניצבת פה בפני מבחן בגלל הקורונה. עכשיו, אם ננתח את זה יותר במדויק, בסופו של דבר הקורונה היא לא משהו שקרה בגלל טראמפ. זאת אומרת, זה לא שאנשים אומרים, טראמפ הביא עלינו את הקורונה, ולכן לא נצביע לו. זה משהו, אתה יודע, משהו שמימי, משהו שבן אדם לא תלוי במעשה כזה או אחר, של אדם כזה או אחר, ולכן השאלה אם באמת מצליחים, למרות זאת, להגיד, טראמפ אמנם לא הביא את הקורונה, לא יצר אותה, אבל הוא גרם לזה שהיא תתפרץ בכזאת עוצמה בארצות הברית, כי הוא זלזל במסכות, ושאומרים, תראו, טראמפ למרות זאת, התאמץ כדי לשמור על הכלכלה האמריקנית, גם במחיר של כל כך הרבה מתים, כי הוא מבין שבסופו של דבר הכלכלה יותר חשובה, ואגב, ממש עוד משהו אחד, אתמול התפרסם איזשהו מחקר שבהצהרות של טראמפ, שהוא קיים כמובן ללא הגבלות וללא שום מסכות, נדבקו 30,000 בני אדם, מתוכם 700 מתו, זה מראה על כך, על הסכנה של הדבר הזה, מצד שני, זה מראה עד כמה התומכים שלו באמת נלווים והולכים אחריו בישוב המים.
כן, מעניין שבהפגנות השמאל בישראל לא עשו עדיין בדיקה כמה אנשים נדבקו וכמה...
אבל בהפגנות השמאל אף אחד לא נדבק ואף אחד לא מת. כן. זה משהו מיוחד.
טוב, שלמה ריזל, תמשיך לעדכן אותנו, וכמובן אולפן פתוח כאן בכל חי יום שלישי. תהיו איתנו עד... אני לא יודע אם זה עד התוצאות, כי אנחנו לא יודעים מתי הם יגיעו, אבל לפחות נשתדל ככה.
תראה, אני אגיד לך מה היה פעם שעברה, פעם שעברה תוצאות 4.5, הגיעו התוצאות, רוב תוצאות האמת מפלורידה שנצבעה באדום, וזה אומר שיש לנו מנצח ברור, זה מה שקרה גם כן לכאורה הלילה, כיוון שפלורידה נמצאת בחוף המזרחי, שבו הקלפיות מספרות ראשונות, וזה מה שאנחנו צריכים למעשה.
שלמה ריזל, כתבנו, תודה רבה לך, בוקר טוב.
בוקר טוב, יום טוב.
עכשיו נאמר בוקר טוב לדני דנון.
שלום, בוקר טוב איתי, בוקר טוב למאזינים.
לשעבר שגריר ישראל באום, אני חושב שאין מישהו כמוך שאתה יודע, הסתובב יותר מאיתנו, אני מניח, אלו שיושבים כאן באולפן, ובארצות הברית מכיר ככה את הלך הרוח. אז קודם כל נתחיל בעובדה ההיסטורית, בכך שרבים מיהודי ארצות הברית, אורתודוקסים, גם רפורמים, אתה יודע, היהדות שם מורכבת מכל מיני גוונים, היו מצביעים באופן מסורתי לדמוקרטים. עד שהגיע פה בן אדם ששינה את כללי המשחק, אולי אפילו בצורה קיצונית, סיפרתי כאן אתמול לאנשים שאמרו שגם בבחירות הקודמות הצביעו לדמוקרטים, להילרי קלינטון, אבל מעשיו של טראמפ הוכיחו שהוא באמת ידיד אמיתי של ישראל, והם רוצים, אתה יודע, לתת לו את הכוח להמשיך לעשות את הדברים האלה. אז באמת עד כמה טראמפ משנה מגמות, ועד כמה זה באמת, אתה יודע, יכול להשפיע, כי זה נמצא במדינות שהן כחולות באופן מסורתי.
באופן מסורתי, כפי שציינת, יהודי ארצות הברית מצביעים ברובם הגדול למפלגה הדמוקרטית, והסיבה זה פשוט כך הם רגילים. בעבר, בשנות ה-50 וה-60, יהודים אפילו לא היו יכולים להיות חברים במפלגה הרפובליקאית, ואתה יודע, שאתה שומע בבית איך ההורים שלך מדברים ולאיזה עמדות הם נוטים, זה משפיע, ולכן באחוזים, בין 70-80% אחוזי הצבעה עבור המועמד הדמוקרטי, באשר הוא, היה שינוי קל כאשר רייגן התמודד, אבל לכן גם הפעם אני לא צופה שיהיה פה מהפך, יכול להיות שהאחוזים טיפה השתפרו לטובת הנשיא טראמפ, אבל לא יהיה פה מהפך, עדיין רוב יהודי ארצות הברית, הלכו מחר להצביע עבור המועמד הדמוקרטי. מה שכן אנחנו רואים זה התגייסות, אנרגיות ותרומות. תרומות גדולות מאוד שמגיעות מיהודים למחנה הרפובליקאי, דבר שנותן כמובן כוח בארצות הברית, הכסף משחק, הפרסומות בטלוויזיה, ברדיו, מאות מיליוני דולרים, הן מגבלות על התרומות שם, ולכן אנחנו כן רואים שיש התגייסות של הקהל היהודי האורתודוקסי וקהלים יהודים נוספים שעובדים קשה עבור הנשיא טראמפ, אבל מבחינת מספרים, אני מעריך שאנחנו נראה גם הפעם כ-70% מיהודי ארצות הברית שמצביעים למועמד דמוקרטי.
כלומר, אתה אומר, למרות הכל, עדיין רבים, אתה אומר 70%, יצביעו עדיין לג'ו ביידן, שזה אומר שבעצם טראמפ לא מקבל את התמורה שלו בקרב יהודי ארצות הברית. התמורה הראויה אפילו, אתה יודע. אם הוא היה מועמד כאן במדינת ישראל, אני חושב שהתוצאות היו ברורות.
היו תוצאות הפוכות. היו 70% עבור המועמד.
אפילו יותר, אתה יודע.
נכון, כן. נכון. ובעצם מה שזה אומר לנו, שבועם להצביע יהודי ארצות הברית, את הנושא של ישראל, הוא לא הנושא העיקרי. יש נושאים אחרים של בית המשפט העליון, של זכויות כאלו ואחרות.
כלומר, בסופו של דבר אתה אומר, אזרחים שחיים שם, מעניין אותם גם מדיניות הפנים, לא רק מדיניות החוץ של ארצות הברית.
קודם כל מדיניות הפנים, קודם כל הכלכלה, קודם כל האישור לנשיאת נשק, נושאים אחרים שבכלל אנחנו לא מודעים אליהם, הם הנושאים שבעסיקים אותם ביום יום, לכן הם מצביעים לפי אותם נושאים. הנושאים המדיניים פחות, גם דרך אגב, לא שמענו כמעט כלום במהלך מערכת הבחירות על מדיניות חוץ, על נושאים גלובליים, הכל התמקד בנושא פנים, בנושא המאבק בקורונה, בנושא הביטחון והסדר, שזה נושא משמעותי. תראה, איתי, ראינו את התמונות מאתמול, שבניו יורק ובלוס אנג'לס ובוושינגטון, אותמים את החנויות לפני בחירות. זה דבר שהוא חריג.
את חלונות הראווה, מכסים אותם.
נכון, מכסים מחשש לבזיזה. זאת אומרת, האנשים היום צריכים להצביע גם על הביטחון האישי שלהם, גם על העתיד הכלכלי שלהם, ואפילו הייתי אומר, גם על העתיד הבריאותי שלהם, מי יוביל יותר טוב את המאבק בנגיף הקורונה. ולכן הנושאים המדיניים נדחקים לקרן זווית.
תגיד, מה אתה חושב תהיה השפעת התוצאות על מצב הפוליטיקה כאן בישראל?
כן, אני חושב שכמובן שאם הנשיא טראמפ ינצח, יהיה יותר קל כי אנחנו מכירים את השחקנים, יודעים במה מדובר, וכל שינוי של ממשל הוא מאתגר. אני שירתתי באום 5 שנים, ואחרי שנה הנשיא טראמפ נבחר והפתיע את כולם. כמובן שזו הייתה מבחינת ישראל הפתעה חיובית, כי הנשיא אובמה לא עשה לנו חיים קלים בלשון המעטה באום, אבל לקח זמן, לוקח זמן ליצור קשרים. דרך אגב, גם לוקח זמן בארצות הברית למנות אנשים. לא כמו בישראל, בארצות הברית ברגע שנשיא נבחר, אלפי אנשים מוחלפים, אלפי משרות אמון, ולכן בתהליך שלוקח מספר חודשים, והספינה הגדולה הזאת לוקח לה זמן עד שהיא מתייצבת ומתחילה לשוט בכיוון החדש. לכן אנחנו נראה פה, אם מחר תהיה הפתעה לצד כזה או אחר ויש שינוי והנשיא הנבחר יהיה ג'ו ביידן, יש מספר חודשים של מעבר שבהם אנחנו נצטרך להתחיל ללמוד שמות חדשים, שחקנים חדשים, ודבר שייקח לנו זמן.
עוד דבר אחד בזווית הדיפלומטית, דווקא בגלל ששירת באום, אתה יודע, ומכיר את העניין, השגרירה היילי למשל, עד כמה ג'ו ביידן, אם ינצח, יכול לשנות את כללי המשחק בצורה דרמטית, שיכולה אולי אפילו לפגוע במדינת ישראל, מול הממשל האוהד מאוד של דונלד טראמפ?
זה תלוי כמובן בנשיא, בצוות שהוא ימנה, ומזכירת המדינה, אבל בהחלט דברים שנראים לנו טריוויאליים וברורים מאליו היום, יכולים להשתנות. אני והשגרירה הילי עבדנו בשיתוף פעולה מלא. לפעמים זאת הייתה היא שהייתה מתקשרת אליי ואומרת לי, בוא ניזום, בוא נעשה. יכול להיות שאנחנו נצטרך להסביר הסברים, לתת נימוקים, לפני כל צעד, לפני כל הצבעה. זה לא יהיה קל כמו שזה היום. היום אנחנו יש לנו ממשל מאוד אוהד, לא רק שהוא תומך בעמדות שלנו, הוא גם יוזם מהלכים שמחזקים אותנו בזירה הבינלאומית.
כן. לסיום, אחרי 5 שנים בתפקידך כשגריר ישראל באום, אתה חוזר לכאן, ומה, ממתין לבחירות?
קודם כל, טוב לחזור לארץ.
כן.
ובהחלט, אני מתכוון להיות פעיל בזירה הציבורית. בינתיים יש לי זמן קצת
להיערך. כן.
להיערך, לסכן גם את התקופה, ואני חושב שבהחלט, אני מקווה שלא יהיו בחירות. זה לא טוב למדינת ישראל, אבל כאשר יהיו, אנחנו בהחלט מתכוונים לפעול ולתרום במישור הציבורי.
שגריר ישראל באום לשעבר, דני דנון, תודה רבה לך.
תודה רבה.
בוקר טוב. פרסומות, מיד נשוב.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם איתי גדסי.
נועם, תמלא בבקשה את המריחם ושים אותו על השיש.
אבא, בשביל מה לטרוח?
כי מי שלא טרח בערב שבת...
סימן שיש לו נועם אחד.
נועם אחד מבית אפיקים, בר המים המתקדם ביותר, המותאם לשימוש בשבת ובחול בחשרות מהודרת. להזמנות כוכבית 8510, מבצע מרענן לרוכשים עכשיו, מכונת מיצים קשים מקצועית מתנה. הזמינו עכשיו כוכבית 8510.
כפוף לתקנון.
דורש טוב, 2,000 עמודים של פנינים, משלים וסיפורים, המיטב שבמיטב של גדולי הדרשנים על חומש בראשית. להזמנות ומשלוחים חייגו 1-599-581-581. ניתן להשיג גם ברשת יפה נוף ובחנויות המובחרות 1-599-581-581.
הרכב שלכם מוכן לחורף? אם טרם הספקתם להכינו, ייכנסו לאתר איגוד המוסקים בכתובת iga.org.il לאיתור מוסך מוסמך, ובצעו בדיקת בטיחות למערכות הרכב, בלמים, צמיגים, אורות, מגבים והיגוי. הבדיקה חינם, מחויבים לאנשים שבדרך. הרלב"ד ואיגוד המוסקים.
לחיסון? צריך להמתין. למים חמים? ממש לא. רגע לפני שהחורף מגיע, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
החלה מחירת בלק פריידיי במחסני חשמל. פתוחים לקהל בסניפים, באתר ובטלפון. כוכבית 5018. שלם וכך, עוד היום, אצלך בבית.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
יוצאים מהסגר בחוכמה ומקבלים החלטה חכמה. רכב קונים רק באלדן. עכשיו באלדן, רכבים מ-20,000 שקלים ושלוש שנות אחריות. מקדמה נוחה, אשראי אטרקטיבי, טריידין המרה עתידי וגם מחירת רכב עד הבית. פרטים באתר או בכוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
ואני כאן כדי להציע לכם הזדמנות שתוציא אתכם מהמשבר ובגדול. כחלק מהניסיון לחזור לשגרה, עכשיו זה בדיוק הזמן, בהזדמנות פז, לרכוש ממלכה השקעות, החברה האמינה בתחום, קרקע להשקעה בפרדס חנה כרכור, רק ב-129,000 שקלים. אל תגידו לא ידענו, נצלו את ההזדמנות, וחייגו לכוכבית 57-51. מלכה השקעות, כוכבית 57-51.
הטרגדיה של משפחת מלכה. ערב לפני חתונת בנו הבכור נפטר לפתע הרב אליהו מלכה מאשדוד והשאיר בביתו 8 יתומים רכים ללא קורת גג. לעזרה למשפחה חייגו עכשיו 1-800-39-47-47, קופת העיר.
אתם או ילדיכם סובלים מחרדות או דיכאון עקב המצב? בשלישי הקרוב תתארח באולפן דוקטור נתנאל מהמרכז לשיפור תפקודי המוח Alpha Brain Center ותשיב לשאלות המאזינים בנושאים התמודדות עם חרדות, דיכאון ועוד. יום שלישי הקרוב ב-11 בבוקר כאן בכל חי. עכשיו איתכם מהדורת הבוקר עם איתי גדסי.
עוד קצת על הבחירות בארצות הברית, בוקר טוב, בעצם לילה טוב אצלכם, לא? ארי קלמן בארצות הברית.
כן, בוקר טוב לך, לילה טוב אצלי, כן.
לילה טוב, מקווה שלא הערנו אותך, שליח בחדרי חרדים לבחירות בארצות הברית. אני רואה מעורבות מאוד ערה של הקהילות היהודיות, החרדים בעיקר, בארצות הברית, לטובת דונלד טראמפ. אנחנו רואים שיירות וממש, אתה יודע, הפנינג גדול סביב המועמדות הזו של טראמפ, וכמו שאמרנו מקודם, אני לא יודע כמה זה אפקטיבי באמת במדינות הכחולות, אתה יודע, בניו יורק, במדינות הדמוקרטיות, המסורתיות, אבל ספר לנו קצת על האווירה הזאת קודם כל.
נכון, אתה מזהה תחושה נכונה, זה לא מערכת הבחירות הראשונה שאני נמצא כאן, ויש פה באמת מעורבות חריגה אפשר לומר, גם מגדר הסיבה הזו, שההצבעה שלהם וכל ההפנינג, כמו שאמרת, לא באמת הולכת לשנות, גם ניו יורק, גם ניו ג'רזי, ליקווד, בשתי המעוזות של הציבור החרדי, אין באמת השפעה להצבעה, ובכל אופן רואים תורות של מצביעים, בקלפיות, וגם אולי אפשר להסביר קצת את המעורבות פיה שיותר קל להצביע, זה מגיע לדואר הפעם, אבל בכל אופן, אני חושב שהסיבה זה גם הזהות של נשיא טראמפ, בסוף עשה המון דברים טובים שהציבור החרדי מעריך, הוא שחרר כמה אסירים,
רובשקים,
את האסיר רובשקים, אנחנו רואים את זה גם בקהילות שמוציאות תמיכה קהילות שהיו מזוהות יותר עם הצד הדמוקרטי, יותר בזירה המוניציפלית, אם זה במושלים ובראש העיר, בסנאטורים, שזה היה איכשהו קשור לחרדים, הולכים, זה קהילות סקוורים, זה קהילות בסאטמר, הולכים ומוציאים מכתבי תמיכה, זה לא באמת תמיכה, הם אומרים שצריך לתת את הכרת הטוב, וגם הקורונה, כמו בישראל, גם זה משפיע על מערכת הבחירות כאן, ובעיקר בניו יורק יש זעם אדיר על הממשל כאן, סגרו את בתי הכנסת, סגרו את בתי הספר, פתחו את זה רק אתמול אחרי תקופה ארוכה, והמושלים, לפחות בניו יורק, ראש העיר דה בלזיו והמושל קומו, הם דמוקרטיים, ולציבור החרדי חשוב מאוד להראות את הכוח שלהם. ולכן הם רוצים לתת את זה לטראמפ, לא יותר לתת את זה לעצמם.
אתה אומר אפילו אם לא ינצחו, אבל שיראו לפחות בתוצאות שהיה...
תראה, יש, אולי הם לא ינצחו באלקטורים, אבל הם רוצים, וגם יכול אולי לעזור לטראמפ משפטית, לנצח במספרים. ואם כולם יצאו להצביע, אז ייתכן מאוד שהוא קבל, יש איזה חלום, יש איזה קונספירציה יותר, שטראמפ הולך לנצח את יורק בפעם ראשונה להביא את זה, אבל זה לא, לא יודע, בסקרים זה ממש ממש לא מציאותי, זה 30-70.
בפרט שזה פעם... בעיקר, אתה יודע, עושה רעש, אבל לא באמת מתבטא בקלפי בסופו של דבר, זו הבעיה.
נכון, נכון, אבל בסוף, בסוף כל, אולי זה לא משמעותי לאלקטורים, אבל בסוף כל, כל, כל הולך למישהו ואולי כן. זה יכול לעזור לו משפטית בהמשך, ובכל אופן המעורבות הזאת, הזאת גם ברחובות רואים את זה בשלטי רחוב, ולא רק, אתה יודע, ילדים שאוהבים לאסוף את ה... את השלטי בחירות.
אלא באמת רואים קהילות שלמות ש...
כן, הולכים, יוצאים, רואים את השיירות האלה כמעט בכל יום, אתמול שיירה גדולה מאוד מלייקווד הגיעה לניו יורק, לברוקלין דרך מונצי, שיירה של...
ראיתי אפילו שהנשיא טראמפ שיתף איזשהו סרטון שהמכוניות של טראמפ...
הנשיא טראמפ יש לו יועץ. כן. יש לו יועץ, בוריס אפשטיין, יועץ לענייני היהודים, יודע, הם יותר משפיעים, בעיקר בפלורידה, היהודים, אין שם יותר מדי חרדים אמיתיים משלנו, אבל יש שם המון המון חופשי כיפה שכן יוצאים ומכריעים.
גם בפלורידה, דרך אגב, שם עוד כן אפשר להכריע את המרוץ, יותר מאשר בניו יורק, למשל.
נכון, נכון. בפלורידה יש המון המון יהודים, פחות חרדים, אבל יש גם חרדים, יש המון יהודים, ורובם המכריע הולך לטובת טראמפ, שזה דבר שבאמת טראמפ מדבר עליהם, יש לו יועץ מיוחד, כמו שאמרנו, שמגיע גם לפלורידה, אבל הוא נמצא גם, הוא הגיע גם לריכוזים החרדים שפחות משפיעים.
תגיד לי, ארי, עד כמה חוששים החרדים באמריקה, או הקהילות היהודיות, מכך שביידן ינצח? האם הוא כל כך רע, כמו שמנסים להציג אותו אנשי טראמפ?
תראה, זה לא מערכת בחירות כמו בישראל, שביום שביידן נצח אז יבוא פה חוק גיוס חובה ויקוצצו התקציב, אבל בשנים האחרונות הרגישו החרדים שיש להם מישהו בבית, יש להם קשר, יש להם מישהו שמקשיב להם, ואם דיברנו על שחרור האסירים...
לא רק זה, גם ראינו בכמה וכמה טקסים, כמו למשל הסכמי השלום, שאתה יודע, הבית הלבן במדשאות הדרומיות, חרדים, יהודים...
מעניינים.
כן, הרפורמים נעלמו, אפשר לומר.
הרפורמים נעלמו, אבל זה פחות משמעותי, תראה, בסוף החרדי האמריקאי, מה שמעניין אותם, זה מה שמעניין את כל הזה, זה מעניין אותם חינוך, מעניין אותם בריאות, מעניין אותם את הכלכלה, מעניין אותם את המיסים, וזה עיקרי, וזה גם יש מה לחשוש מביידן שרוצה עוד את המיסים למי שעושה יותר מ$400,000, ויש המון, אנחנו יודעים שיש המון יהודים שזה נוגע אליהם, אבל אין באמת מה לחשוש, יש אולי ההסך, אם אנחנו נדבר למשל, הנושא שהכי הכי משפיע על החרדים זה אנטישמיות, והחשש שיום תפרוץ כאן מלחמת אחים, אז ויש יותר סיכוי שזה יגיע גם אם טראמפ יבחר לקדנציה שנייה. תראה, שתי התרחישים קיימים, והמתח פה...
המתח גדול, כן.
המתח גדול, והתוצאות לא יגיעו כל כך מהר, ואולי הבשורה הקשה שיש לנו.
כן. טוב, אתה תמשיך לעקוב משם אחרי הבחירות, ואנחנו כמובן נמשיך להתפלל, אתה יודע, שהטוב ביותר ינצח. ארי קלמן, שליח בחדרי חרדים לארצות הברית, תודה רבה לך.
תודה לך.
בוקר טוב. עכשיו נעבור קצת לקורונה, אני חושב שהבנו כבר מה הולך לקרות בארצות הברית, וכמו שאמרתי, משדר בחירות כאן בכל חי, תהיו איתנו כמובן. נאמר בוקר טוב לפרופסור נדב דודוביץ'.
בוקר טוב.
מנהל בית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת בן גוריון בנגב. ראינו את החיסון הישראלי יוצא לדרך. אני חושב שהשאלה שכל ישראלי שואל, עד כמה יש התכנות להצלחת החיסון הזה, ואת יודע, הסיכויים ביחס או מול כל החיסונים שמפותחים בעולם?
החיסון הזה בהחלט יש לו פוטנציאל, רק צריך לזכור שכרגע אנחנו מדברים בשלב הראשון. לכל חיסון או תרופה יש שלושה שווים, בשלב הראשון בודקים את הבטיחות, וזה על מספר מצומצם של מתנדבים בריאים. כמו שראינו, אחד הנסיינים התגלה בסופו של דבר שהוא חלה בקורונה, ואפילו לא ידע את זה, ולכן הוא לא יכול היה להשתתף. לאחר מכן ממשיכים בשלבים שבהם בודקים לא רק את הבטיחות, אלא גם את הנושא של היעילות, ובשביל זה צריך לעבור גם זמן כדי לראות חשיפה לקורונה והשוואה בין אלה שקיבלו חיסון אמיתי לעומת אלה שקיבלו פלסבו. פלסבו זה בעצם
חיסון דמו.
חיסון דמו, בעצם אין בו, כמו שזה נקרא בעברית. ולכן אנחנו מדברים על תהליך שיקח עוד חודשים רבים. יותר סביר שהחיסון שיהיה נגיש לישראל יהיה למשל החיסון של מודרנה, שנמצא לקראת רישום, הוא כבר מסיים את השלב השלישי. האמת שזה גם גאווה, כי המנהל הרפואי של חברת מודרנה הוא בוגר של אוניברסיטת בן גוריון, בבית ספר לרפואה שלנו.
ולמרות שהחיסון, כן, ולמרות שהחיסון של מודרנה או חברות תרופות ענקיות מחול יגיע קודם, אנחנו ממשיכים בפיתוח, נכון?
כן, בהחלט, יש לזה חשיבות אסטרטגית, כי גם מחברת מודרנה או חברות אחרות שישראל חתמה איתם, אנחנו לא מדברים על זה שהחיסון יהיה נגיש לכל האוכלוסייה. גם צריך לזכור שאנחנו עדיין בעצם לא יודעים אם החיסונים האלה יהיה יותר יעיל, אם בכלל, כי עד עכשיו אנחנו יודעים בעיקר מידע על בטיחות. אנחנו יודעים שבחיסון של מודרנה יש עלייה ברמת נוגדנים, אבל השאלה אם אלה נוגדנים שהם גם נוגדנים מגנים, זה דבר שרק נוכל לדעת אותו בעוד מספר חודשים. לכן אתה לא יכול לשים מה שנקרא את כל הביצים בסל אחד, אתה צריך שיהיה לך כמה וכמה אפשרויות, כולל נגישות לחיסון. זה בעיה שהיא כלל עולמית, לא רק בישראל כמובן.
כן, טוב, בוא נשים רגע בצד את החיסון ונדבר על המצב שאנחנו נמצאים בו עכשיו. אחרי הסגר ראינו את הירידה התלולה במספר החולים, המאומתים, גם בחולים קשה. בעצם אנחנו נכנסים לסוג, חוזרים לסוג של איזושהי שגרת קורונה. עד כמה המצב, אתה יודע, מדאיג שאנחנו יכולים להיכנס שוב למצב של סגר, אולי באזור חנוכה או משהו כזה, ככל שהחורף, אתה יודע, מתגבר, מגיע אלינו?
אנחנו חייבים להיות מאוד מאוד דרוכים. אנחנו כבר רואים, וזה היה צפוי, עלייה מסוימת במקדם ההדבקה. אני כמובן בתוך הקבינט של פרופסור גמזו, יחד עם אחרים, חשבנו שמה שהצלחנו לרכוש בדם ויזע ודמעות בסגר יכול לאפשר לנו עכשיו גם פתיחה של מערכת החינוך. יש בזה תועלת מאוד מאוד משמעותית לילדים, לא רק בהיבט הכלכלי, אלא גם בהיבט הרגשי והקוגניטיבי, וגם להחזיר את הכלכלה. ההבדל המאוד דרמטי מהסגר הראשון, שאנחנו עושים את זה, משתדלים לעשות את זה בצורה כמה שיותר מדורגת. בהתחלה מדובר בתשעה שלבים שצומצמו לשישה, ובכל שלב אנחנו מחכים שבועיים ורואים מה קורה עם הנתונים, וצריך לזכור שבמידה והנתונים מחמירים, אנחנו בעצם לא מתקדמים לשלב הבא. זה גם אומר שחשוב לצאת מכאן באמירה ברורה, הקורונה איתנו לעוד חודשים רבים, החיסון לא יגיע בחורף, אנחנו נכנסים, כמו שציינת, לתקופה מאוד משמעותית. השימוש במסכות והריחוק הפיזי מגן גם מפני שפעת ומחלות אחרות. מערכת הבריאות התכוננה לא רק בהיבט של הריחוק הפיזי, אלא גם בחיזוק מערכת הבריאות, חיזוק מחלקות הקורונה, כוח אדם חדש. יש היום אפשרות להרבה יותר בדיקות, ולכן אנחנו במצב יותר טוב. אבל אם אנחנו נעשה את ההתקלויות, כמו שלצערי אנחנו מתחילים לראות, אנחנו בסופו של דבר נחזור להדבקה גבוהה, ואני חושב שסגר שלישי יהיה הרפני ביותר, וחייבים להימנע ממנו.
הזכרת את הצוות המייעץ שאתה חבר בו, הקבינט של גמזו. יש איזו נקודה שאומנם תוקנה כבר, אבל עדיין לא הבנתי, אתה יודע, ברמת קבלת ההחלטות וההמלצות, איך נוצר מצב שמתירים למשל 10 אנשים לעשות חפלה במקום סגור, אבל להתפלל לו? מה ההיגיון, אתה יודע, מבחינה אפידמיולוגית, או שיש דברים שאנחנו לא שמנו לב אליהם?
קודם כל צריך להבין שאנחנו רוצים כמה שיותר אחידות, והיה בעצם מדובר על זה שעד דברים שהם בתוך חלל סגור הם כמובן הרבה יותר מסוכנים. אם אפשר לעשות אותם בחוץ, כולל תפילות גם היום דרך אגב. אז אני ממליץ לכל אחד שאם הוא יכול להתפלל בחוץ.
כן, תמיד עדיפות. לא, אני מדבר אבל על, אתה יודע, על תקנות, על משהו גורף שקובעים.
אז כמו שאתה מבין, הרבה פעמים יש המלצות שלנו שהן יחסית הרבה יותר פשוטות, וכאשר זה מגיע לדיון בקבינט הקורונה, מתחילים לחצים כאלה ואחרים. הדבר הפשוט ביותר שכולם צריכים להבין, שכמה שאתה עושה יותר דברים בחוץ, זה יותר בטוח. וגם אני חייב לומר שאנחנו חוזרים עכשיו לתוכנית הרמזור, לתוכנית דיפרנציאלית, לפי סיכוני הדבקה, כשהמטרה היא לא רק להדביק תווית על אזור, אלא גם לעזור ביותר בדיקות, חיבור יותר טוב לפיקוד העורף, מלוניות, ומתן קשב ניהולי יותר טוב. אנחנו בעצם חייבים לחזור לתוכנית הדיפרנציאלית, זה מה שעושים בכל העולם, ואני שמח שהפעם הדברים מתקבלים בצורה יותר טובה. ושוב, אני רוצה לומר, גם אם יש דברים שמותרים, אני מציע לכל אחד כמה שיותר, אם אפשר לעבוד מהבית, לעבוד מהבית, גם אם זה מותר על פי תו סגול, כמה שפחות לפגש עם אנשים שאתה לא נפגש איתם בדרך כלל אם לא צריך, זו הדרך היחידה בסופו של דבר למנוע הדבקה.
כן, לשמור על איזושהי שגרת קורונה ולהיזהר. עוד דבר אחד, פרופסור רוני גמזו מסיים את תפקידו כפרויקטור, פרופסור נחמן אש נכנס לתפקידו. האם אנחנו צפויים לראות שינויים במדיניות או אולי בדרכי החשיבה של השניים, או שאתה, ממה שאתה מתרשם עכשיו בתקופת החפיפה הזאת, הדברים יהיו די דומים?
אני מעריך שלא יהיה מהפכות גדולות. פרופסור נחמן אש הוא דמות מאוד מוכרת במערכת הבריאות, הוא היה קצין רפואה ראשי, הוא היה המפקד שלי בצבא, הוא גם הרבה שנים עבד בתוך מערכת הבריאות, מכיר האזרחית, אני מתכוון, מכיר היטב את המערכת, דמות מוכרת למי שמצוי בתוך מערכת הבריאות, הוא לא אדם של מהפכות כמו שאני מכיר אותו, גם אדם שיודע להקשיב, אדם שיודע לשקול שיקולים, לעשות אינטגרציה ולקבל גם החלטות, ואני חושב שזו בחירה מצוינת, הוא מכיר גם את פרופסור חזי לוי מהעבודה שלו, גם בתוך הצבא וגם בתוך המערכת האזרחית, ואני לא מעריך שיהיו טלטלות מאוד גדולות, צריך לזכור שגם הרבה מאוד מהוועדות השונות ותהליך קבלת החלטות והנתונים כבר קיימים, הנושא של קטיעת שרשרות ההדבקה וכל העבודה מול הרשויות המקומיות, הדברים היום הם מבוססים הרבה יותר ממה שהם היו כשרוני גמזו נכנס לתפקיד.
פרופסור נדב דודוביץ', מנהל בית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת בן גוריון בנגב, תודה, בוקר טוב.
בוקר טוב, הרבה בריאות.
עכשיו נאמר שלום ליהודה אבידן ויצחק נחשוני.
בוקר טוב.
דיברנו עכשיו על החלפתו של הפרויקטור, ואתה יודע, אני במשך תקופה בודק את ה... מה זה בודק? אתה יודע, בעבודתי, רואה את הטעויות שעשה גמזו מול המגזר החרדי בזמנו, על ההתבטאות על מרן שר התורה, ועל כל מיני דברים כאלה, וחזי לוי, מנכ"ל משרד הבריאות, נכנס לתפקידו בצורה די טובה. לכאורה, לא היה איזשהו חיכוך מול המגזר החרדי, לא היו התבטאויות חריפות, ואתמול שהוא, אתה יודע, נכנס איזשהו, איך נאמר את זה? קשל בלשונו, בוא נאמר את זה ככה, מדבר על דבריו של אדמור מביז'ניץ, על כך שיש להוקיע את המלשינים וכו' וכו'. איך אתם, כאילו, האם התאונה הזאת הייתה בלתי נמנעת, יצחק, נתחיל איתך?
אני חושב שכאשר ייכנס פרופסור נחמן אש לתפקיד, זה ישתנה. הוא מכיר את הציבור, הוא מכיר את גדולי התורה אגב. אני חושב שאין אחד מגדולי התורה שבמסגרת את התפקיד הקודם שלו בקופת חולים מכבי הוא לא ביקר. ואני חושב שהוא מכיר גם את המנטליות ואיך צריך להתנהג. הדברים האלה, אני מקווה, אתה שאלת אם יהיה שינוי, אני לא רוצה לדבר על חזי לוי, משום שחזי לוי את הטעות הכי גדולה. אני מניח שכאשר נחמן אש ייכנס לתפקיד, הדברים האלה ישתנו, הוא ידבר אחרת, הוא יתנהג אחרת, הוא ידע גם להעריך אחרת את הציבור החרדי, והוא גם ידע, הוא מכיר את הצרכים של הציבור החרדי, גם הרפואיים אגב, והוא ידע להתחשב בכל הדברים שהיום יש איזושהי עתימות ולא מכירים את הדברים האלה כל כך, לא גם זו ולא חזי לוי.
יהודה.
והדברים שאמר חזי לוי הם דברים קשים וחמורים.
כן. יהודה, עד כמה...
ואף על פי כן אני חושב שחזי לוי לא הבין אפילו מה שהוא אומר או מה התכוון, מה ההשלכות של הדברים, אילו לא הוא היה מבין את הדברים, הוא לא היה אומר בסך הכל עד עכשיו חזי לוי היה מאוד בסדר. אני חושב שהעצמנו את זה יותר מדי, ואני מציע...
העצמנו להשוות בין האדמו לוויז'ניץ לבין הדרוזים, לבין חטיפת הגופה הדרוזית, זה העצמנו. אנחנו העצמנו. לא, הוא לא יודע, הוא לא מכיר, הוא לא מכיר.
הוא לא הבין את המשמעות של הדברים שהוא אומר, ולכן אני חושב ש...
בסדר.
צריכים לתת לו צ'אנס, בסך הכל עד היום הוא היה...
לכן אני אומר שאם לידו יהיה פרופסור אש, הוא יבין.
אני לא יודע, כן, פרופסור אש היה מקומות ליד מקבי, ולא ראינו שמקבי יצאו לנו כאלה הנחות בחיים.
אני לא מדבר על גופים, אני מדבר על בן אדם.
הוא אומר שפרופסור אש היה במקבי, ועדיין מנכ״ל מקבי התבטא נגד הציבור החרדי בבני ברק.
אז מנכ״ל מקבי התבטא, הוא ביקר בבתיהם של כל גדולי ישראל, יודע להעריך, ואני מקווה שהדברים יבואו לידי
ביטוי. שורה תחתונה, עוד פעם, אם מי שלא מבין לנהל את האירוע הזה, מי שחושב שהאירוע הזה הוא רק אירוע שרפואי, אז הוא טועה בגדול. זה לא, הקורונה זה לא אירוע רפואי בלבד. זה אירוע שהוא יותר ציבורי, יותר שצריכים הסברה, יותר צריכים קשר לציבור, יותר צריכים...
אמון, אמון הציבור, כן.
אמינות מול הציבור,
וזה יש לאש.
שנייה, ברגע שהדבר הזה נפגם, הסיכוי להצליח הוא אפס. ולכן גם לאש, גם לחזי, גם לכל מי שמדבר את זה, צריכים לדעת לבנות את האמון ולא להרוס את האמון.
טוב, בסוף אני רואה שיצחק אתה אופטימי מאוד בנוגע לפרויקטור החדש, וזה בסדר.
אני יותר אופטימי מה שהיום, וזה הרבה.
כן. טוב, עד כמה באמת, ככה במילה אחת, כי אני רוצה לעבור לבחירות בארצות הברית, עד כמה אתם חושבים שיהיה ניתן לשמור על הנתונים הנמוכים של התחלואה בקורונה בריכוזים החרדים? ראינו הבוקר שביתר עילית כבר יצאה מעיר אדומה והפכה לירוקה. יהיה ניתן לשמור, יצחק?
קודם כל, אם אנחנו נדע את נתוני האמת, נדע על מה צריך לשמור. אני אתמול בלילה הלכתי לישון עם נתונים מסוימים של אחוז גבוה מאוד של בדיקות בציבור החרדי יותר מאשר בכל ציבור אחר. והיום בבוקר מכלי התקשורת, והיום בבוקר קמתי עם נתונים שאומרים שהאחוז הקטן ביותר נמצא בתוך הציבור החרדי. בשביל לשמור על מצב טוב, צריך לדעת מהו המצב. ובנתונים שמתפרסמים היום, שהם לא נתוני אמת אגב, בכל מקרה, הם נתונים שמבוססים כדי לעשות צעדים מסוימים ולא רק בתוך הציבור החרדי. עם נתונים כאלה אנחנו לא נדע על מה לשמור, וזה בדיוק מסוג אותם דברים שדיברנו על חוסר האמון של הציבור. הציבור שלנו שומר, אבל צריך לדעת דבר אחד. אם לא תהיה רגישות לצרכים של הציבור שלנו, תפילות, בתי כנסת, עוד קצת, וכבר התחיל אתמול, יהיה גשם בתפילות בחוץ, יהיו קשות מאוד. אם יהיו כנסות, על אם ייכנסו מתפילה בחוץ לתוך בית הכנסת, וזה אמור, עלול להיות, הדברים ישתנו ולא יהיו כפי שצריכים להיות. חבל.
אז יהודה, אנחנו בעצם...
לשמור על המצב, עובדים על זה. אני חושב שאסור שיהיה רפיון, זה כן. ואם מישהו מנסה להפחיד אותנו, לא אכפת לי שהפחיד אותנו כמה שרוצים. אבל ההצלחה של הדבר הזה היא לא לקבל רפיון ביום יום ולחשוב שהכל כבר מאחרינו. זה דבר אחד. דבר שני, אני חושב שהעיקר ההתמקדות צריכה להיות כרגע מול מוסדות החינוך, מול המקומות שמי שתהיה התפרצות חלילה, איך לטפל בהם נכון, איך לשמור עליהם נכון, ולדעת שגם אם יש הדבקה במקום כזה או אחר, אפשר להתגבר עליה ולא לעשות שאנחנו נעשה טעות על טעות. זה פעם אחת. פעם השנייה, אני חושב שקשלנו אתמול במי שלשום מוצאי שבת, שאני רואה את זה, קשלנו אתמול בהסברה החרדית בנושא פתיחת בתי הכנסת. התקשורת, מה שעשתה, את הרצח שעשתה אתמול הציבור החרדי במוצאי שבת, על כך שכביכול כל העסקים הקטנים נסגרו, לא נפתחים ואז בתי הכנסת, זה עוול אחד גדול גם כלפי הצגת התמונה. בסך הכל, שלא היה אפילו מסביר אחד, לא שמעתי, שאומר שלא נפתחו בתי כנסת ולא כלום. הדבר היחידי שהשתנה, שמותר גם בהתכנסות של 10 אנשים לפתוח סידור תפילה, מה שלא היה עד היום. וזה הדבר של, כן. שלא הסברנו אותו נכון, ודבר הזה שלא ידעו להסביר אותו נכון. כאילו נפתחו בתי כנסת, שוכחים שהיה מותר לעשות כנסים, 10 אנשים, כל מתקן, כל דבר אחר.
יהודה, אתה נשמע לנו מקוטע, יהודה. טוב, תשפר את המיקום, בואו נעבור במילה אחת.
אני רוצה רגע, רק מילה אחת להגיד בנושא הזה. בינתיים, כאשר אני עושה סיכום ביניים, עד היום הציבור החרדי הוא זה שמוביל את כל הציבור האחר לאחריות אישית. אם אני לוקח את הנושא, מי שזוכר בזמנו את הרשויות המקומיות החרדיות שלקחו את הפיקוד על התחלואה. היום כל רשויות מנהלות מאבק כדי שהם יקבלו את זה. אם אנחנו לוקחים את האשפוז הביתי, אם אנחנו לוקחים את החינוך שמקנים בנו, איך עשינו את זה בצורה הכי נכונה והכי מוכרת. אז לכן אני אומר, הציבור בינתיים החרדי, אי אפשר לבוא אליו עד היום בטענות, משום שנכון שבהתחלה ישמיצו וגם היום משמיצים, אבל בינתיים כל מה שהוא קבע וכל מה שהוא עשה מוכיח אחריות אישית, כן. וזה ממשיך הלאה.
טוב, רציתי לפתוח את
מוצאי שבת, ראינו כמה הסברה חסרה לנו.
חברים, רציתי, אני חייב להתקדם לפרסומות, רציתי ככה לפתוח גם את נושא הבחירות ארצות הברית, אבל לא נספיק, אז אולי ככה נפעיל את מכשיר ההקלטה, תנו לנו את האימור שלכם.
אי אפשר לאמר, הם עצמם לא יודעים לאמר, אני חושב שכל הבחירות האלה זה אימור אחד גדול, וזה יקבע, בעיניי נראה שזה יקבע בבית משפט, ולא על ידי הבוחרים.
זה עדיין דומה מאוד מאוד למה שעושים בארץ, כבינני נתניהו, ואף על פי כן. הוא מנצח, אני עדיין חושב שטראמפ יש לו סיכוי לנצח.
אנחנו איתך, יהודה. תודה רבה, חברים, יהודה אבידן ויצחק נחשוני, תודה רבה לשניכם.
בוקר טוב, יום טוב.
בוקר טוב, פרסומות, מיד נשוב.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם איתי גדסי.
יוצאים מהסגר בחוכמה ומקבלים החלטה חכמה. רכב קונים רק באלדן. עכשיו באלדן, רכבים מ-20,000 שקלים ו-3 שנות אחריות. מקדמה נוחה, אשראי אטרקטיבי, טריידין המרה עתידי וגם מחירת רכב עד הבית. פרטים באתר או בכוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
נועם, תמלא בבקשה את המריחם ושים אותו על השיש.
אבא, בשביל מה לטרוח?
כי מי שלא טרח בערב שבת,
סימן שיש לו נועם אחד.
נועם אחד מבית אפיקים, בר המים המתקדם ביותר, המותם לשימוש בשבת ובחול בחשרות מהודרת. להזמנות כוכבית 8510, מבצע מרענן לרוכשים עכשיו, מכונת מיצים קשים מקצועית מתנה. הזמינו עכשיו כוכבית 8510, כפוף לתקנון.
הזמינו אתכם לוועדה רפואית בביטוח הלאומי? בימים אלו במיוחד, מרכזי יד מכוונת ישמחו לסייע לכם בייעוץ ובהכנה לוועדה הרפואית, בשיחת טלפון או בשיחת וידאו עם רופא מומחה, והכל חינם, בלי לצאת מהבית. בואו לממש את זכותכם לייעוץ ביד מכוונת והזמינו תור. כוכבית 2496.
ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
כחלק מהניסיון לחזור לשגרה, עכשיו זה בדיוק הזמן, בהזדמנות פז, לרכוש ממלכה השקעות, החברה האמינה בתחום, קרקע להשקעה בפרדס חנה קרקור, רק ב-129,000 שקלים. היום, רוב ככל הכלכלנים מעידים שההשקעה הטובה ביותר היא קרקע. אל תגידו לא ידענו, נצלו את המומנט וחייגו לכוכבית 57-51. מלכה השקעות, כוכבית 57-51.
שמעתם על הטרגדיה של משפחת ולצ'יין? הרב פנחס ולצ'יין מירוחם נפטר והשאיר 7 יתומים רכים בביתו, מתוכם תינוקת בת 5 חודשים, וזאת אחר שחוו שכול בפטירת בנם לפני זמן מה.
לעזרה למשפחה חייגו עכשיו 1-800-39-47-47 או באתר קופת העיר.
ביבשי כביסה במבצעי בלק פריידיי במחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
לנופש בבית מלון צריך להמתין, למים חמים ממש לא. רגע לפני שהחורף מגיע, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
סובלים מדימום בחניכיים? לראשונה בישראל, אורביטול פרוטקטיב סולט, משחת שיניים בתוספת מלח אקטיבי שהוכחה מחקרית כמסייעת בעצירת דימומים ובשמירה על בריאות החניכיים. למה לסבול? מצחצחים באורביטול.
עכשיו איתכם מהדורת הבוקר עם איתי גדסי.
עכשיו נאמר בוקר טוב ליוחאי דמרי, ראש מועצת הר חברון. שלום.
בוקר טוב יוחאי דמרי, לך למאזינים איתי.
כן. אתם היום מארגנים תפילה במערת המכפלה להצלחתו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.
אכן כן, יוזמה מקומית של מספר ראשי רשויות ביהודה. השראה קיבלנו כמובן מכלב כאשר רצה להתפלל על ארץ ישראל, אז הוא הגיע למקום קבורתם של האבות, המקום שבדיוק אנחנו בפרשיות של אברהם אבינו, וזה המקום להתפלל על ארץ ישראל. אין ספק שהנשיא טראמפ בכהונה שלו הוכיח את מה שלא הוכיח שום נשיא אחר, הוכיח את הנאמנות שלו להתיישבות לארץ ישראל, למדינת ישראל בצורה מדהימה. ההכרה שלו בירושלים, העברת השגרירות לירושלים, ההכרה בריבונות ברמת הגולן, ההכרה בהתיישבות כמפעל שהוא מפעל חיוני ומפעל שהוא לא חוקי, המלחמה באיראן, הסנקציות, המלחמה בחרם, השלום העולמי, כל מה שקורה מסביבנו, זה משהו שאנחנו צריכים לדעת, להוקיר עליו תודה, זה לא לקחת אותו כמובן מאליו. גם העובדה שאנחנו מרחיקים את הגורמים העוינים, ומקרבים דווקא את הגורמים הסונים, כל הדבר הזה הוא משהו שאנחנו צריכים להסתכל עליו בעיניים מפוכחות, ולדעת שזה לזכותו של הנשיא טראמפ, ולכן אני חושב שאנחנו, כל אחד ואחד אגב, ובוודאי מנהיגי ציבור שרוממות ארץ ישראל וכל עניינם, צריכים להוקיר תודה, להתפלל להמשך כהונתו, ובעזרת השם, מקווה שלכן זה מה שהקדוש ברוך הוא ישמע תפילתנו.
אני חושב שרוב המאזינים מסכימים עם הדברים שאמרת, על כך שהנשיא טראמפ פעל ועשה דברים שקודמיו לא עשו למען מדינת ישראל, אבל איך זה מסתדר ככה? אתה יודע, התפילה עם הטענה של חלק מראשי מועצת יש"ע לעצירת החלת הריבונות על יהודה ושומרון, חלק מהסכמי השלום, אתה יודע, שכאילו, אתה יודע, גם היו כאלה שתקפו אותו גם לפני מספר שבועות.
אגב, ולא סותר, גם אני התנגדתי על חלק מאוד משמעותי, וזה בעצם הקמה של מדינה פלסטינית בארץ ישראל. ועל זה כבר אמר שלמה, אתה יודע, את לחבק ואת מרחוק מחבק, את מלחמה ואת שלום. על הדברים הטובים צריך להודות, המציאות שלנו, מאז שאדם הראשון אכל מעץ הדעת טוב ורע, כל דבר יש בו גם טוב וגם רע. על הדברים הטובים צריך לחבק ולהודות ולהתפלל. על הדברים הלא טובים צריך להרחיק, להתנגד ולהילחם. ואת זה בדיוק אנחנו עושים. אני כל עוד ויהיה על הפרק סוגיה של הקמה של מדינה פלסטינית, התנגדתי בעבר, אני מתנגד בהווה ואתנגד בעתיד, אבל כל עוד ויש דברים אחרים ודברים שהם טובים, אז בואו ניקח את הטוב, בואו נחבק את הטוב, ובואו נוסיף טוב, ולא צריך לראות את הדברים רק כשחור ולבן, ויש באמצע עוד הרבה גוונים של אפור.
כן. טוב, אנחנו נקווה כמובן שתהיה לו הצלחה, כי כמו שאמרת, דברים רבים וטובים עשה למען מדינת ישראל ועם ישראל.
אכן כן, אנחנו יודעים, קראנו פרשת, בהפטרה בעצם של, של פרשת לך לך, אל תראי תולת יעקב, מה כוחה של התולת בפיה, כוחה של עם ישראל גם בפיו, ובעזרת השם אנחנו מקווים שבאמת הכוח של התפילות, דווקא במקום של קבורת האבות, יעלה לשמיים ויעשה בעזרת השם וישפיע את ההמשך טובה על עם ישראל, על ארץ ישראל, ועל מדינת ישראל.
כן.
וכמובן תורת ישראל.
ראש מועצת הר חברון, יוחאי דמרי, תודה, בוקר טוב.
בוקר טוב לך למאזינים.
היה לי איזו סוגיה מעניינת, אבל לא יהיה לנו זמן לעסוק. אולי נעסוק בה ביום חמישי. האם מותר לשבח כל כך את דונלד טראמפ, שהוא גוי, בבחינת לא תחונם? אבל זה כבר סוגיה שאולי ביום חמישי. בוקר טוב, קובי פינקלר.
בוקר טוב, איתי גדשי.
אנחנו מדברים היום על...
טוב, טוב. כן.
כן, הריסת בתי המחבלים.
נכון, בוודאי סוף סוף טל מקבל החלטה שהייתה נתונה לפתחו גם בשבוע שעבר, האם לאטום או להרוס. הפעם לאחר התערבות בית המשפט הגבוה לצדק ולאחר דחיית ערעור המשפחה, הורסים הלילה לחלוטין כוחות טל את ביתו של המחבל אשר רצח את הרב שי אוחיון, השם ייקום דמו, לפני כחודשיים בפתח תקווה. במהלך הפעילות התפתחו עימותים, 150 פלסטינאים מנסים לעצור את הפעילות, אבל תשבחות לחיילי צה"ל, בסופו של דבר הבית נהרס, ולא נמצא עוד ניצוץ כמו שראינו שבוע שעבר, שהפלסטינאים אחרי שעה מתחילים לשקם את המקום הזה מחדש.
טוב, נקווה שימשיכו כך ושבגץ לא יעצור פעם אחר פעם את נושא הריסת בתי המחבלים. קובי פינקלר, תודה.
תודה, בוקר טוב.
אנחנו מסיימים. ככה בזנב אחד של מה שאמרתי מקודם על לא תכונם, כותב לי מישהו שהיות ויש לנו תועלת מכך שנשבח את טראמפ, אז מותר לשבח אותו. לא סתם לשבח אדם גוי. אנחנו מסיימים את מהדורת הבוקר לבוקר הזה, נודה לעורך אבי גדלוביץ', ראש מחלקת החדשות אסתי פלד, לטכנאי שלנו מוטי קופפר, ולכם המאזינים שהייתם איתנו, תהיו איתנו גם מחר וגם בהמשך התוכניות, וכמובן במשדר הבחירות המיוחד לנשיאות ארצות הברית כאן ביום שלישי. עד הבוקר, עד אור הבוקר, ננסה להביא את התוצאות במידה ויהיו. לכולכם, בוקר טוב ושקט.
בוחרת נשיא, טראמפ או ביידן.
We are going to win four more great years in the White.
The days of Donald Trump's divisiveness will soon be over.
מערכת החדשות של כל חי בדיווחים שוטפים בזמן אמת. ביום שלישי בלילה, החל בשעה 2 לפנות בוקר, בהגשת אריאל שרפר ושלמה ריזל, וביום רביעי בבוקר, משדר בחירות מיוחד בהשתתפות הכתבים וטובי הפרשנים, עד לתוצאות האמת בבחירות הדרמטיות ביותר שידעה ארצות הברית. המרוץ לבית הלבן, בכל חי.
קרקע להשקעה בפרדס חנה כרכור רק ב-129,000 שקלים ורק במלכה השקעות. חייגו עכשיו ועשו את עסקת חייכם. כוכבית 57-51.
דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, גם בהרדמה מלאה. 03-570-7575.
שמעון, יוסי, רותי, חני, תתארגנו. אני מתקשרת לטייק מי, שתי דקות והמונית פה.
טייק מי שלום, אנו מחברים אותך לנהג הקרוב אליך. למונית, הקישו אחת, לשליחות, הקישו שתיים.
כוכבית 6316, מערכת הזמנת המוניות הגדולה בישראל. מתקשרים מהטלפון הכשר והמונית כבר בדרך. טייק מי, כוכבית 6316, חברה שומרת שבת.
שלום, כאן ראש העיר ירושלים, משה לאון. בזכותכם, מגמת הירידה בתחלואה בעיר נמשכת. ואנו למדים מכך כי בתקופת החגים הקפדתם לשמור על הכללים. בימים אלה, אנו חוזרים בזהירות ובאחריות לשגרה. ועל מנת שנצליח ונשמור על ההישג, אני קורא לכם, אל תהיו שאננים. המשיכו להיבדק. מתחמי הבדיקות בכל העיר פתוחים למענכם ללא צורך בהפניה. הבדיקות מסייעות לנו להילחם בנגיף ולהציל חיים. רק יחד ננצח.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
החלה מחירת בלק פריידיי במחסני חשמל. פתוחים לקהל בסניפים, באתר ובטלפון. כוכבית 5018. שלם וכך, עוד היום אצלך בבית.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
עוללים, הקרן החדשה של מרן רבי חיים קניבסקי בקופת העיר, נותנת רשת ביטחון תזונתי לילדים רעבים. תורמים ולוקחים חלק במצווה וזוכים בעזרת השם לברכה לפרנסה ברווח. חייגו עכשיו לקופת העיר 1-800-39-47-47.
חדשות קול חי, השעה 9.
בוקר טוב ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. יממה לבחירות בארצות הברית, מגמה בשעות